特にさ、וסיכל לרמוד בשמחה של גילוי שכינה שבאה על ידי סוכה אינה אלא לקיים עבודת השם לשמחה שזה מרומז בלולב פירור טעות הצדוקים והפטרת מלמות יפורים שנים במשנה במסכת סוכה דשן א' עמוד א' מי שלא ראה שמחת בית השואבה לא ראה שמחה מימיו והנה בביאור שמחה זו כתב הרמב״ם בסוף שליחות סוכה אף על פי שכל המועדות מצווה לשמוח בהן בחג הסוכות הייתה במקדש יום שמחה יתרה שנאמר ושמחתם לפני השם אליכם שבעת ימים מצווה להרבות שמחה זו ולא היו עושים אותה עמי הארץ וכל מי שיצא אלא גדולי חכמי ישראל וראשי הישיבות והתנאים והחסידים והזקנים ואנשי מעשה השמחה שישמח האדם בעשיית המצווה באהבת האל שציבה בהם עבודה גדולה עבודה גדולה היא כל המונע עצמו משמחה זו ראוי להיפרע ממנו שנאמר תחת אשר לא עבדת את השם אליך בשמחה ובטוב לבב מעוף כל עד כאן אנחנו רואים שיש כאן חומרה גדולה מהרמב״ם בעניין המצווה הזאת וחז"ל כולם מלמדים שזה חלק בלתי נפרד מהחג שזה לא רק שמחה אלא שמחה יתרה וזה נקרא שמחה לפני השם פנים אל פנים שמחה יתרה יש מצווה להרבות בשמחה הזו עד כדי כך שמי שמסוגל להיות פנים בפנים עם הקדוש ברוך הוא זה הגדולים והצדיקים והרבנים וראשי סנהדרין ראשי ישיבות לא האנשים הפשוטים לכאורה למה הם מחוץ לתמונה הוא אומר לא הם לא האנשים פשוטים לא כל מי שרוצה יבוא וישמח איך זה יכול להיות דבר כזה לא היו עושים אותה עמי הארץ אנחנו צריכים להבין שיש כאן סוד זה לא שהאנשים הפשוטים אסור להם לבוא ולרקוד יחד עם האנשים שיודעים והאנשים הגדולים אלא שמהות השמחה האמיתית אינה מובנת לכולם היא תהיה מובנת לאנשים שבאמת העמיקו שלמדו שנכנסו אל תוך הרובד הפנימי השכבה הפנימית של הדברים והם ירגיש את השמחה במדרגה האמיתית שלה זאת אומרת במדרגה של השמחה היתרה כל השאר ישמחו בצורה אולי יותר חיצונית אבל לא עוד לשמחה המקורית האמיתית שמבקשת כן? התורה מבקשת לפני השם לפני השם גם בצורה פנימית גם בצורה של פנים רק הוא יכול להגיע לאמת של השמחה הזאת אז אין כאן בחייה של האנשים הפשוטים, אלא אדרבה, זה מין נתינת רצון של חסד לכולם להגיע למדרגה הזאת. זאת אומרת, לא, זה לא בשבילך, אתה עוד לא מוכן, כן, כמו ילד, אתה רוצה להגיד לו, כן, אבא, אני רוצה, לא, לא, אתה צריך להיות גדול, זה רק מי שמסוגל להיות לפני השם, הוא יכול להיות בשמחה הזאת. אז זה אמור לעורר אצלנו את הרצון להיות כן בחלק הזה, להיות כן בפנימיות הזאת, בשמחה האמיתית הזאת. ואז יש חומרה, יש חז ושלום, תוצאות גם לא טובות. כל המונע עצמו משמחה זו ראו להיפרע ממנו. ולא סתם הולכים לבקש ממך דין וחשבון, אדוני. אם באמת הגעת למדרגה רוחנית, פנימית, איך זה שאתה לא שמח? זה טוב ויפה, אתה לומד, הגעת לפנימיות, אבל למה אין לך שמחה? למה אתה לא חייב לי בשמחה? איפה השמחה של התורה? כל בית שצרנו אנשים ועוצרנו אנשים שהיו לפני שבוע בחול, והם היו בחול אצל האחות של האשתה, ושם הם היו אצל אנשים שבקיאים מאוד, מקפידים על כל דבר קטן בצורה מחמירה מאוד. ואמרנו, מה זה אווירה של שדים בבית, כל דין, כל קשה, כל קו הזה, הבעל מחפש כל שנייה ושרועדת, והבעל הוא שבקילה לילת מתחד אימים. אני מסכנה אחות באה מירושלים, אנשים דקיים פה, אבל טבעים, בוא נקרא לזה טבעים,
כן.
שם הגיעו למקום, אי אפשר להכשיר אפילו נרותה, הם לא מכשירים נרותה. יש להם כיורים על כיורים, למרות שהם שפכו, חמים, נרציחו, עשו את הכל על הנרותה, ולא מספיק שם, אז היא לקחה את הסיר והיא ניסה את הסיר על הנרותה שכבר הוכשרה, אבל בגלל שלא שמו את הכיור השני על הכיור, ולקחו גם את הסיר, גם את הקוסקוס, הכל דרכו. איזה טבע, איזה תחיות בטבע האמיתי של עם ישראל במקום הנכון. אז אתה יכול להיות ברמה גבוהה מאוד של דת, ברמה גבוהה מאוד של הקפדה על קלת החמורה, אבל איפה הרקע של השמחה? אין בכלל תוכן של שמחה, אין בכלל חיות בדבר הזה, שום דבר. שלא נדבר על ארץ ישראל בכלל, שנשמור, אסור לדבר על ארץ ישראל. יוימים זה כופרים, זה ארץ ישראל, זה הכל הפוך, במקום לראות את היופי של ארץ ישראל, את הכוח של ארץ ישראל, נותנים להם שיטה של דגלת להישאר בגלות שם עד ועד בכלל. אז חס ושלום יש בעיה גדולה מאוד. אנחנו צריכים להיזהר. אין אחד הזה, אנחנו לא שמים מספיק טב שההקפדה של התורה זה השמחה. ההקפדה של התורה זה השמחה, בגלל שזה שמחה, שמחתה של תורה, שמחה אמיתית, שמחה שאתה צריך לבטא את זה החוצה. כמה שעות הם מסתובבים, בלי להפסיק, שיר אחרי שיר, עד שהרבי הולך. הרבי לא זז, אף אחד לא זז. אין לך שקייטו מזה דקה שקט בין שיר לשיר, העובר משיר לשיר, העובר משיר לכולם, רצים חדשה, שעות. אווירה כזאת, כן, הכל נקים פה, שם, והולך מחדר לחדר, מעולם מעולם, כל מיני ענקים, פוטים, אני יודע מה, בכל מקום קורה משהו, כן. פה לרחוב מלא ענקים, כן, אווירה של שמחה, של חג. וזה אנחנו צריכים מאוד מאוד להקפיד חד ושלום, לא להיכנס למדרגה של זה התחת אשר לא עבדת אל כסים אליך בשמחה. ויש לי בעיה על גדרה של שמחה זו, שהייתה דווקא במקדש. מה זה השמחה הזו? איך אפשר להיות שמח? ומה זה השמחה הזו? מה הגדר של השמחה? ואם שזה מוכן, מובן, מה שיש דין של שמחה יתרה בחג הסוכות יותר מאשר בשאר מועדים, למה? משום שנמחלו אבונות ישראל ביום הכיפורים, אז יש סיבה להיות שמח. אתה יוצא מיום הכיפורים ואתה יודע שמחול לך, מחול לך, מחול לך, כן? והוא ראשון לחשבון אבונות, כמו שקראו לזה, כן? יש לכם לכם היום הראשון, ראשון לחשבון אבונות, כן, נכון? אבל מה שזה דווקא במקדש, כבר הסבירו, אם זה ככה זה צריך להיות בכל מקום. האמת שזה באמת בכל מקום, אז מה החידוש במקדש?
זה מקום קראתי היום שהוא אומר שהיציאה לסוכה זה גם כן סוג של כפרה, זה מעין גלות.
כן.
הוא גולה מה...
זה נכון.
מהבית קבע.
נכון. סוג של גלות.
בעצם השייך פה שמחה.
כי אתה הולך לקבץ וללקט את הניצוצות בתוך הגלות הזאת. לכן זה תיקון היסוד כמו שלמדנו. תיקון היסוד, מה זה תיקון היסוד? זה חזרה להחביט מהפיזור הגדול. הפיזור זה פיזור ניצוצות הזרע. והליקוטי ניצוצות זה אומנם גלות, אבל זה שמחה גדולה. זה יוצא כדי להחזיר את הכל לשורש. אז לכן זה ירידה. ירידה לעולמות התחתונים, לעולם הצומח, כן? שקיקה. ואתה מעולם הנמוך, הדומם והצומח, אתה מעלה את כל הבירורים שנפיל שם. אתה היית מסוגל לעשות את זה. יש לך כבר מחשב. כן, כשבנית כוח בין הסיפורים, אז אומרים לך עכשיו אתה עברת את הסטאז', אתה יכול לרדת עכשיו לעולמות התחתונים, אם לא היית נשאר שם, היית נבלע שם. וכאן אנחנו כן יורדים לעולמות התחתונים, ואנחנו לא נבלעים בעולמות התחתונים. הפוך, אנחנו מרימים את כל הדברים האלה, כל הפסולת, ועושים מזה שכח. כל הפסולת שלנו עושים מזה שכח של הסוכה. זה בעצם התיקון הגדול ביותר, זה גמר התיקון, אין יותר מזה. זה גמר התיקון, שכל הרע הופך לטוב. כל האבונות שלנו, כן, האבונות של האדם, זה השכח של הסוכה, צריך להבין את זה. כל האבונות של השנה, סולי גורם ויקל ורמי וכל האבונות של האדם, שעשה את כל האבונות שלו, עשה מזה דפנות, ועשה מזה סוכה, ועשה מזה שכח. זה כתוב בספרים הקדושים ובספרי חסידות, השכח והסוכה עצמה דומים לאדם. אתה מסתכל על הסוכה ואתה יודע מי זה האדם שמאחורי הסוכה. לפי הסוכה, וגם מי הוא האדם. ויש אבונות שהלוויה עלינו, כן? זאת אומרת של הצדיקים הגדולים, האבונות שלהם זה המצוות שלנו. ולכן כל הדפנות של הסוכה, כל הספח של הסוכה, כל היופי של הסוכה, כל הנוי, כל הקישוטים, כל מה שיש בסוכה בכלל, כל זה מלמד על התוכן של האדם שהסוכה הזו שייכת לו. שבעצם מה הוא משקיע, מה יש בסוכה הזאת, בעצם זה האבונות שלו. האבונות שלו, הם הופכים להיות הפך סולת של האדם. כל האבונות שחטא במשך כל השנה, מעלה את כל הבירורים למעלה למעלה. אז מי מסוגל לעשות דבר כזה? מי שהחזיר עצמו ביום הכיפורים? לכן במוצאי יום הכיפורים יורדים מיד לעולמות התחתונים, מתחילים לעשות בבירורים חדשים, שלא היית מסוגל לעשות אותם לפני, כי הייתה נבלע. אז עכשיו כן, אתה כן מסוגל, אז זאת שמחה גדולה, למרות שזה נקרא גלות, אבל אתה הולך לגלות כדי ללקט ולקבץ נקשה עמו ישראל, זה המדחים. חד בדבר, חד בדבר זה כל הקדושה שנבלעה בתוך הטבע, קדושה שבטבע, צריך להחזיר אותה. אתה כבר לא יוצא למלחמה. זה לא נקרא מלחמה פשוטה, זה מלחמה של מצווה. זה לא מלחמת רשות. מלחמה שאתה יוצא אל תוך הגבול של השונה, ומשם אתה לוקח את שקיפתו, אוכלי אותה, אל חיית הקדושה. ולכן כל העניין הזה שלמדנו על 20 ענה, שצריך שיהיה שליטת עין, שנהיה בצל הסכח ולא בצל הצפנות, כל הסיפורים, כל ההלכות של הסוכה, באים לרמז על גבול הקדושה שאפשר לצאת ממנו. אז אומנם אתה יורד בעולמות האלה, כן, זה גלות, אבל גלות שמביאה שמחה, כי אתה יודע שבסופה אין חזרה. ובתוך הגלות הזאת כבר אומרים לך, זה הסוד של ארץ ישראל, אתה חוזר כבר לגאולה, אתה, יש לך כבר אמונה, אתה חי כבר, כן, סוד תפילה דהמנותה. ובתוך העולמות התחתונים, לכאורה ששם היית רחוק מהקודש, אתה מגלה דווקא שם את הקודש, שם השם נקרא עליה. וכל הסודות האלה של הסוכה, וכל זה זה בעצם רמז שנמחלו אבונותיו של אדם. והירידה הזאת, היציאה הזאת מהקביעות אל העריות, היא בעצם העריות של קדושה. וכל יום משתנה העריות הזאת. כל רגע העריות הזאת משתנה ועולה במדרגה עליונה יותר. אז כמו שאומר הרב קוק, אתה לא יכול להיות בסוכת קבע, אין דבר של בסוכת קבע. השמחה שלך היא הרעית, היא לחמש דקות הבאות, אבל אחרי זה יהיה לך שמחה יותר גדולה, לעוד חמש דקות, ואחרי זה יהיה עוד יותר גדולה. תמיד אתה במצב הרעי זמני, טוב, מסוכה לסוכה, ממדרגה למדרגה. בתוך הקודש יש לך הרעיות של שמחה, כי השמחה הולכת ומתגברת כל רגע. אבל מה שזה דווקא במפגש תחבירו, ויותר קשה, שהרי מסיום דבריו, משמע שזה שייך לשמחה, משעת עשיית מצווה, וזה ודאי אינו דבר ששייך רק למקדש ולא לגבולים. כן, זאת אומרת, משעת עשיית מצווה. מה זה, איזה מצווה? אני לא מדבר שם.
כן,
של השמחה ב...
שמחת בית השעורה.
נכון. אז
זה שמחת רק במקדש.
עד במקדש. אז לכאורה זה קשור למצווה הזאת. זה לא איזה דבר מנותק מאיזושהי שמחה, מאיזה בניין. אז איך זה מסתדר עם כל הסיפורים? כן, האם זה רק מצווה שהיא תקיעה במצווה? אז או שמחה שהיא שמחה? משום שהיא שמחה, משום שזה זמן שמחתנו. איך זה עובד? והאם זה שמחה של פנים, ומי שלא נמצא שם, אז מה הוא עושה? אז מה אנחנו עושים היום? שאין לנו בית המקדש. אז האם השמחה שלנו היא מזויפת? מה כמו קורה? איך זה עובד כל הסיפורים האלה? כמו כן, יש לבאר מה שלמדנו מפסוק ושמחת. גם חיוב נטילה במקדש, כל שיבה, נטילת לולב, כל שיבה, אפילו שבת. והרי ששני דברים נאמרו כאן. האחד מצוות נפילה, והשנייה השני מצוות שמחה במקדש. יש לבאר עם שני דברים אלו שייכים אחד לשני. ונראה בהקדם דברי העקדה בפרשת אחרונות, לבאר מה שמבואר, מה שמבואר בעבודת כהן הגדול ביום הכיפורים. של דברי חכמים, אפילו שנאמר, בענן יראה על הכפורת, אין הכוונה שיתקן, שיתקן בחוץ, שיכניס בפנים, כפרך שאמרו הסדוקים, כן, הסדוקים אמרו שבחוץ, כן, מצרשפים את הגחלים, כן, ולהיכנס. אז הסדוקים פחדו שהוא יעשה את כל העניין הזה בפנים, ולא יעשה כמו ש... כן, כמו שצריך, לכן משביעים אותו. תעשה כמו שלמדנו אותך. אל תעשה, כן, תשבע על מי ששרה שנתו במקום הזה וכו'. אחרי זה כולם בוכים, הם בוכים שלא חשדו בו, והוא בוכה וכו'. אז מה זה? זה שאמרו הצדיקים שאינם מאמינים בתורה שבעל פה, אלא שיתקן הכתורת בפנים. זאת אומרת שהאריך בזה הרמב״ם בסוף פרק א' מלכות עבודת יום הכיפורים, הוא מבאר שם הטעם שאמרה תורה לעשות עבודת הכתורת בפנים, כן, לא עושים בחוץ, כדי שלא יזון עיניו יותר מדי בגילוי שכינה שיש שם. אז הוא עסוק בתוך הכתורת של עצמו שם, כדי שלא יראה יותר מדי, כי קוראים דברים שם. אנחנו לא מבינים מה קורה שם, הכהן גדול מה הוא רואה. אבל כשהוא נכנס לקודש הקודשים הוא רואה דברים, שאם הוא מבין את הראייה שלו יותר מדי ממה שקורה שם, כנראה שהוא כבר לא ירצה לתת. כן, תשאי לתת ממקום של קודש כזה. כבר אומרים, טוב, שישארו אלה בחוץ, אני כבר הגעת למעבריגה שאני לא רוצה לחזור יותר. אז יש איזה של הקודש, כן, האדם נשאב אל תוך הקדושה הזאת. אז אם הוא מזון עיניו יותר מדי בגילוי שכינה שיש שם, ויהיה עסוק בעבודות הכתורת, כן, צריך לתת לו לעשות את העבודה בפנים. לכן כל ההכנה של הכתורת נעשית בפנים דווקא. ונראה להרחיב בירות בדבריו, ונבין מה שהייתה עיקר טעות הצדוקים. והנה, שדלה הוא, בדברי חז"ל, באבות כל שחוכמתו מרובה ממעשיו, אין חוכמתו מתקיימת. אז יש לבאר עניינו על פי מה שמבואה בדברי אריזל, תבנת כל מצווה ומצווה שהיא גורמת יחודים עליונים, אם זה בבחינת אבא ואמא, או זה אירנטין ולאה, זה אירנטין ורחל, כל מצווה ומצווה היא לשם יחוד קוצה ורחוש חינתו. תמיד יש זיווג מכל מצווה, תמיד יש ייחודים מכל מצווה, תמיד יש תולדות מכל מצווה. רשון צוות, צוותא, חיבורים, כן, גילוי שמתקרב כבאטבש, כמו שראינו במצווה. אז יש בכל מצווה ומצווה, כן, חיבורים, ייחודים עליונים. אם כעיקר דברי אריזה נאמרו בכוונות סדר הבניין שנעשה בפרצופים העליונים, אבל תכלית הדבר אינו להיות נהירים לו שבילים ברקלה, אלא ללמוד מזה, לאדם עצמו, שהוא עולם קטן. אנחנו לא נשארים בשמיים, שאנחנו יודעים שיש זיווגים, ייחודי, שהכל נמצא למעלה, טוב ויפה. איך זה תכלס יורד לעולם הזה? האם בעולם הזה אדם ניזון מכל הקדושה של הזיווגים העליונים, של כל המדרגות העליונות, של אבא ואמא, זה, לאה, זה, ורחל? כן, מה זה אומר לאדם? האם הוא יודע מה קורה בה, אצלו בגוף, אצלו בנפש, אצלו בזיכרון, אצלו במחשבה, אצלו בחוויה? האם זה משנה משהו בחיים שלו, כל הזיווגים האלה? כן, הרי הוא עולם קטן, ויש בו ניצוץ של כל עולם הבניין העליון. בניין ייחוד הפרצופים הוא התחברות הכוחות הרוחניים שבאדם נרנחים שלו. איפה רוח נשמה חיה יחידה שלו. לקיים המצווה מתוך רצון, מחשבה ובינה, התעוררות המידות ושלמות המעשה. כן, השלמות זה כשהם מגיעים למעשה גם.
מלכות.
כן. וכל מה שנאמר בעולמות העליונים אינו אלא כדי ללמוד מזה באיזה אופן מעורר מידותיו בעבודת השם. אם זה לא פועל בצורה כזאת, אז מה עשית? לכן כתוב דעת, קנית מה חסרת. דעת זה חיבור, זה לא יודיעה, זה אלמה. ואם דעת חסרת, אז מה קרית? אין לך כלום. אז יש אופן לעורר מידותה בעבודת השם, כמו שביאר התולדות. הפסוק לא בשמיים היא, ולא מעבר לים, אלא בשיחו בלבבך לעשותו. קרוב אליך הדבר מאוד. הדבר הוא בעצם קרוב לאדם, עד העולם העשייה. קודם בפה, אחר כך בלב, אחר כך בעשייה. זאת אומרת, מוח, לב כבד, שכל ענייני הכוונות, אם כי לכאורה זה בשמיים, כוונות זה בשמיים, נכון? זה דברים הגיוניים. מה אתה מדבר על דברים תחתונים? אתה עושה כוונות, אתה למעלה. לא, אבל עיקרו של דבר הוא בפיך ובלבבך לעשותו, עד עולם העשייה. ויש לומר שזה הביאור, במי שחוכמתו מרובה ממעשיו, דהיינו שהוא מתבונן בכל ענייני העולמות והפרצופים, יותר ממעשר, כן? מה זה אומר? זה אומר שהוא תלוש, הוא למעלה, הוא בשמיים, יש לו חוכמה, אבל אין לו מעשים. מי שמכוון בחוכמתו בלבד ולא יורד למעשים, זה נקרא חוכמתו מרובה. אני לא בא ללמוד מזה לעניין עצם העשייה וקיום המצוות שלו. וזה נקרא מציץ בשכינה. אין לנו רשות לזה. למה? אדם שמציץ בשכינה יש לו פגם. מתי יש לו פגם? שהוא לא מביא את ההצצה הזו במרכאות למעשה. ולכן הכהן הגדול בתוך חודש הקודשים נותנים לו לעבוד בכתורת לפנים, כדי שהראייה, ההסתכלות הזאת של כל מה שקורה שם וקוראים דברים גדולים, עליונים, סודות גדולים מאוד, לא יישאר בעניין רוחני תלוש מהחומר. אז הוא בונה באותו זמן את הקשר, כתורת מלשם קשר. הוא עושה שם קשרים כדי להביא את כל מה שהוא ראה שם לעולמות התחתונים שלנו, והוא יוצא משם. לכן זה נקרא איטית בתחינה, שאין לנו רשות לזה, כמו שכתוב בספרים הקדושים, שאין לנו רשות להשתמש בהם. זה כמו האורות של חנוכה, לצורך הנאה רוחנית בחוכמה העליונה, אלא לראותם בלבד, תחליט, כדי להודות ולהלל לפניך הגדול. כן, מתאים בשם האריזה שאמר שלו, היה חי עוד שני שנים, שלו היה חי עוד שני שנים, וואלה, זה מה שדיברנו אתמול, לא היה חי עוד שני שנים, היה מבאר כל דבריו, איך זה שייך באדם עצמו. והבעל שם טוב, תלמידו הקדושים פתחו פתח בדרך זה, ואני יכול להוסיף מה ששמעתי מהרב עצמו, שקיטה. ואני באתי לעולם הזה כדי לעשות ולסיים את שני השנים האלה, בספרים האלה, בגילויים האלה. אני ההשלמה של האריזה של השנתיים שחסרו לו. איך הוא אמר לי ממש? אז יש כאן עניין של אין רשות להשתמש, אבל יש חובה לראות.
אם אנחנו תשתמש בהם, כאילו אתה לא יכול למשוך אותנו עולם המעשה, אלא לראותם בזה. אנחנו פה דורשים את הפיתות בדיוק הפוך.
נכון. נכון. אין לנו רשות להשתמש בהם. מה זאת אומרת אין לנו רשות? אז איך אפשר להבין את זה? מה זאת אומרת להשתמש? מה ההבדל בין להשתמש ולראותם בלבד? האמת שלא צריך להפסיק. בזה אנחנו מפסיקים באמצע הפסוק. אין לנו רשות להשתמש בהם, אלא לראותם בלבד. לא. אין לנו רשות, אני עכשיו מחדש משהו, כן? בסייעתא דשמיא. אין לנו רשות להשתמש בהם, אלא לראותם, נקודה, בלבד כדי להודות לפניך. אתה שם את הנקודה לפני. אם זה בשביל להודות לפניך, אני אשריך ואני אשריותיך, אתה כן משתמש בהם. אבל אם זה לא זה, אז אין לנו רשות להשתמש בהם. הרשות להשתמש בהם זה כדי להשתמש בזה, כדי להודות, להלל, לשבח, וזה, אז כן יש לך רשות. אתה צריך, אבל אין לך רשות להשתמש בהם, להנאתך הפרטית, למשיכת תורות בלי עשייה, כמו שאומר, להזנה. כן, אתה נזון מהראייה העליונה הזאת ואתה לא עושה כלום, אתה לא מביא שינוי לחיים שלך, אתה לא עושה כלום, אז זה בעיה. אני לא יודע אם זה חידוש אמיתי, אבל זה נראה לי ככה. אז אסור להשתמש בהם.
הוא כותב את זה ממש.
אה?
הוא כותב את זה ממש.
לא, אבל אני עכשיו מדבר על הפסוק עצמו.
כן, אני מבין.
כן? זאת אומרת, איך לקרוא את הפסוק אם כן? כי כמו שישראל רבי דניאל, איך אפשר לדרוש את זה? אנחנו דורשים את זה עד עכשיו והבנו את זה הפוך. כן? אז זה העניין. איך אפשר ליהנות מדבר? אלא אם כן, אתה בעצם עושה מהדבר הזה הודעה, אתה עושה מהדבר הזה הלל, לשמוע הגדול של הקב"ה, ואז כן אתה יכול להשתמש בהם. בדיוק כמו שדרשנו את מה שהסביר הרב קוק, כן, אין אלא. אותו עניין, מה שאנחנו אומרים, אין לו לקדוש ברוך הוא, אלא דלת עמוד של הלכה, כן, מאז שחרב בית המקדש. אז לימדו אותנו בחוץ לארץ, אסור ללמוד קבלה, רק הלכה, זה מה שיש. הרב קוק אומר הפוך. מאז שיש גלות, אין לו להקדוש ברוך הוא במרכאות מסכן ולדלת עמוד של הלכה. אתה רוצה להשאיר אותו בכלא? תפתח, תלמד, תמימיות, הכל, שלא יהיה לו רק דלת עמוד של הלכה, כי אתה משאיר אותו בכלא, אתה נשאר ממנו גם אתה באותו כלא. אתה מבין, הכל נדרש הפוך ממה שלימדו אותנו. אתה חושב שתיגמר הגלות הזאת, תפתח שלא יהיה להקדוש ברוך הוא רק דלת עמוד של הלכה. אם אתה משותף, אתה שותף לאיסור הזה, מלשון לאסור, לסגור, לקלוף. ובזה יש לבאר דברי העקדה, והנה בספר ברית מנוחה, מעריך לבאר הגילוי של החוכמה האלוקית, שראה הכהן הגדול בעת שנכנס לפני ולפנים, ואיך מתחברים כל העולמות, האנשים והשורשים. עד שאין במציאות לתאר גודל החוכמה שהשיג אז. אז הכהן הגדול היה נכנס במדרגה והיה יוצא במדרגה אחרת, זה עוד לא אותו איז בכלל. כמה זמן אני נשאר שם אפילו? זה לא משהו שנשאר שם עוד שם בשמי, נכון? הוא לא מתעכב שם.
אז מכתב
יותר? כן, מה התחילה קצרה? זה תחילה קצרה כתוב. תפילה קצרה, זה אם אומרים לך שזה תפילה קצרה, זה תפילה קצרה. והוא עושה קטורת שם, ומתעסק בזה, ואם לרגע אחד הוא מרים את הראש ורואה כל מה שקורה שם, הוא כבר מפסיק לעבוד, מפסיק את הכל. כן, אבל אם לא תיזהר, תמשיך את העבודה שלך שם, כאילו אתה תבלה בקודש, נגמר הסיפור, אתה כבר לא תצא לחבור. נמשיכו אותך בשרשראות, גם זה אתה לא תיתן לה. כן, נכון, יפה מאוד. היה חוזר לעולמות האלה עם דברים אחרים, נכנס אחד יוצא אחר. אתה מסתכל עליו, אתה רואה אדם הסתנה לחלוטין. מה קרה לך, אדוני הכהן הגדול? אל תשאל מה ראיתי שם. אנחנו בעולם שלנו, כשאנחנו הולכים לאיזה מקום שיש בו חוויה גדולה, אנחנו חוזרים, אנחנו כבר לגמרי הסתנים. תאר לעצמך, הוא שנכנס לעולמות. איך הוא חוזר, כן? אנשים חוזרים מאומן, כאילו ראו את הקבל ברוכו, נכון? תאר לעצמך זה שנכנס לקודש הקודשים. לחלוטין מישהו אחר. עד שאין במציאות לתאר גודל החוכמה שהשיג אז. המדרגה של שמונה. ולכן אמרה תורה, באותה שעה יעשה עבודת הכתורת, שזה מורה על הלימוד, מגילוי חוכמה זו למעשה בקיום המצוות, שלא תהיה חוכמתו מרובה ממעשיו. אז גם כן בנרות של חנוכה, זה לא שעשו מאיתנו, כן, להשתמש באורות האלה, אלא הפוך, אומרים לנו, אם אתה משתמש לכיוון תיקון חייך, הערת חייך, עד רבה תשתמש, אבל זה, כל זה כדי להודות לפניך, נמשיך, נפלאותיך, כן, אמרי יצר תילי, תהילתי יספרו, אני זה בשביל משהו אחר, אז זה בעיה, אז אותו דבר כאן. אבל הפסוקים, מהרה יורדו, זה כלל הקטנה בדרך, תפרו בזה, ואמרו שאין זה בא כדי ללמוד ממנו איך לקיים המצוות ולעבוד את השם, אלא עצם החוכמה. הם רצו את עצם החוכמה, החוכמה עצמה זה מה שמעניין אותנו. כיוון שהייתה חוכמתם מרובה ממעשיהם, זאת אומרת, זה אנשים שהם בלימוד, לימוד החוכמה בלי לחיות את זה, בלי החוויה, בלי המעבר לחיים, בעצם במילים פשוטות בלי אמונה, כי האמונה זה החייאת הדבר, הם בטבע, אז זה נקרא חוכמתם מרובה ממעשיהם. כן, כן.
אבל
הם עצמם
לא
פחדו
שזה
יפיע
עליהם. הם לא
פחדו.
הם
האמינו בזה,
זה שיקה. כן, אבל הם תרשו את זה כאילו לפי הפסוקים.
כן.
אבל למעשה, אבל יש לזה הפקות למעשה. מה זה פרשו?
אין מעשה, מעשה זה לפי התורה. זה מה שיש להם. זה הצדוקים. כל מה שיגידו, חזל זה לא משייך לצדוקים. זה כמו היום, יש אנשים כאלה, כמו היום. כן, היום יש גם אנשים כאלה. שמה מעניין אותם בתורה? היופי האינטלקטואלי של התורה. כי אנשים לומדים תורה בחוגים. אבל מה יפה שם? אז יש מין רעיונות, אפשר לדבר, יש ויכוח, אפשר לפתח כל מיני דברים. יש איזה ספר על אומנים כזה. כל מיני דברים, כל אחד בא עם הפירושים שלו. כן? תורה חדשה מאיתי תצא, מאיתי. כל אחד בא... ומחדש דברים והכל, אבל הכל אינטלקטואלי, אין שום דבר, הלכה למעשה זה אנשים שאין לו בדד ולא חיים בכלל, חיים יהודי, כלום. אבל יש לנו מורשה, תשמע, יש לנו תורה, ספרים, אינטלקטואלים, חוכמה, לא יודע אם זה חוכמה אלוקית, זה לא משנה, זה יפה, אפשר לבנות עם זה הרבה דברים. אז זה בעיה. זה נקרא מי שחוכמתו, זה השיטה, זה החוכמה. מספיק לי. הייתה שיש חוכמה, אני מקייף מהחוכמה הזאת. לכן הגיעו לידי כפירה, רחמנה לצלן. כן, כפר בעיקר. כפירה זה צריך מכפרה. זאת אומרת, אתה נכנס לתוך המערכת שמושכת אותך לכיוונים אחרים לגמרי. עד שנעבדו מן העולם. אתה יוצא מן העולם. העולם זה זה. אתה יוצא מזה. תעצם מזה ומלכות, אין לך חלק באלוהי ישראל חד ושלום. וזה הכוונה בדברי הרמב״ם, שתפרו בתורה שבעל פה, שהיא בבחינת מלכות, עולם העשייה. זה נקרא שתפרו בתורה שבעל פה. תפרו במלכות, מלכות זה אמונה. תפרו בגילוי, תפרו במציאות, במעבר של הרוחני הזה למציאות. שמורה על תכלית הכל, עבודת השם מתוך התבוננות בסדר הבניין העליון, ויחד מיותיו ואהבה, והם כפרו בזה. לכן תקנו מי בחוץ, והניחו להם מקום להתבונן בשכינה ביותם בשכינה. אז אומרים לכהן הגדול, אתה אל תשמע, אנחנו נשלח אחד משלנו, כן, איזה צדוק אחד, כהן גדול, יתחפש לכהן גדול, ואז כאן יש שם, יגידו לך, תתחיל לעשות להם שבועות, וזה, אל תשבב, תיזהר, עשה ככה עם האצבעות מאחורה, שתהיה בפנים, אל תעשה שום דבר, רק תסתכל, תבוא תספר לנו אחר כך מה ראית. כן, מה שאמרת בשיעור, האינטלקטואלי מאוד גבוה, אתה לא זוכר נתן לך שיעור פרטי, תבוא תספר, אז מה אתה עושה? לפני שאתה נכנס שם, כבר לא רואים אותך, מה זה לפנים, זה בחוץ. בחוץ, גם בחוץ לא רואים אותך. כן, כי הרי כולם בחוץ בחוץ. כן, הכהן הגדול נכנס לאחד, שם הוא, או שהוא מכין את הקטורת ונכנס עם בשביל הצדוקים, או שהוא נכנס בכלום ועושה הכל בפנים בפנים, זה כל יש הכל בפנים. אז בין כל ובין כל לא רואים אותך. אז אתה תגיד, אוקיי, כל מה שיגידו לך, וכשתהיה לפני הפנים בפנים, תכין את כל הכתורת ככה כשתהיה בפנים אין לך זמן. אל תבזבז זמן לעשות כל מיני פעולות שם בפנים, עוד תסתכל, תהנה מזה בשכינה. ותבוא, תחזור, תספר לנו מה ראית. והנה מהם חטא זה, מצאים בסוף פרשת משפטים. מה כתוב שמה? ואלה בני ישראל לא שלח ידו. בינתיים, כתוב שם ברשי, לא תלך ידו בינתיים. זאת אומרת, אני מטפל בהם בזמן יותר מאוחר, אל תדאגו, לא שכחתי אתכם. אבל יותר אצלי בני ישראל לא תלך ידו. ויחזו את האלוהים, ויאכלו וישתו. ואמרו חזר שהציצו בשכינה. כן, אותו סיפור. ואין בתרגום. מה אומר התרגום? שהיו שמחים כאילו אכלו ושתו. זה לא ש... הם היו באיזה וסיבה ופתחו להם איזה סרט וראו את השכינה וכל המוכלים עוף ואוזה, היו איזה יופי, ראינו את הכלל ואוף. לא. זה החיזיון הזה, זה אור קולי, וזה כאילו אכלת כל המאכלים שבעולם ושתית את כל השתיות שבעולם. אתה בעצם שיכור. כמו שאמר לנו זה בשבת. כן. הייתם איתנו בסוכה? של דובינסקי. הוא אמר, אני שיכור. אני שיכור, אני שיכור, אני לא מבין מה קורה פה בארץ ישראל, הוא מאז שהוא בא לארץ, איזה 30 שנה הוא לא בא כדי ללמוע ככה, והוא פה עבר איזה חודש, חודש וחצי, של לימוד. אז הוא נסע היום, אתמול. אז הוא אמר, אני שיכור, מהתורה שלמדתי, אני הייתי שיכור. כאילו זה עולם אחר של תורה, עולם גבוה מאוד של תורה שהוא לא ידע, הוא לא הכיר. אז אלה אכלו ושתו. והם בעצם ראו החיזיון הזה, נתן להם כמאכל וכשתייה. הכוונה שהייתה בבחינת חוכמתם מרובה ממעשיהם. פסיבי. הם נקראים חוכמה, אין להם מעשים, אז הם מופיעים אורות ממעלה למטה. וזה נקרא פגם גדול. לראות מה בשמיים ובעולמות העליונים ולא כדי ללמוד מזה דרך העבודה או להלל את הקדוש ברוך הוא כן, לספר נפלאותיו, לא זה מבואה בחז"ל כי היו אלו נדב ואביהו אלו נקראים מצילי בני ישראל כן? הצילים האלה, מצילי בני ישראל זה נדב ואביהו נדב ואביהו, אנחנו יודעים מה קרה להם נאמצו אחרי זה ביום השמיני למילואים למה? מה קרה שם? אותו דבר. עוד פעם חזרו. הוא שמר להם, אמר להם, אני עכשיו לא נשרע מהם עכשיו. אני מחכה לעוד סיפור כזה. בעצם הם עשו את זה עוד פעם שם. בצורה אחרת, כן? עלו, הציצו, הקריבו אש זרה. זה נקרא אש זרה. שלא ציבו אותם השם. יש מיני אידיוט. מה זה יש מיני אידיוט? אז בפסד זה שהלכו להביא אש מהבית, אש מהחיצונות, מעולמות מהזה, לא חיכו שהאש תרד מהשמיים. וזה בעצם ההתפרצות. ההתפרצות האנושית לכיוון האלוה. כשאדם מתפרץ לכיוון האלוקות, אז יש לו בעיה כי הוא שורף את כל הבניין. אסור לאדם להתפרץ לכיוון הרוחניות. אם הוא מתפרץ לכיוון הרוחניות הוא בעצם כבר לא מכבד את הסדר הנורמלי של הדברים במקום שהקדוש ברוך הוא ירד לעולם הזה כי זה הסדר הנורמלי הוא עולה לשמיים כביכול
מה
אתה עוד מתפרץ להם? כאילו מה, ללמוד מהאזור? לא, להתפרץ לאלוקות זאת אומרת להיות היוזם שביחד בינינו אז אתה מחליט מתי יש קיום יחסים בינך לבין הקדוש ברוך הוא ואתה מחליט בעצם מתי כן, ואתה מודד גם אתה מחליט את הקדוש ברוך הוא לכלים שלך אתה מחליט ואומר לו כשאני רוצה אז יש קשר כשאני לא רוצה אז אין קשר בעצם מי לא בא, הוא לא בא, הוא לא יורד אתה כאילו אתה עולה אז זה כבר עבודה זרה למה? כשאתה מכניס את הקדוש ברוך הוא לממדים שלך לגבולות שלך כאילו מחשבותיי מחשבותיכם ולא מעשה עם מעשה שם, כן, אין בכלל קשר. אז תן לי לבוא לעולם הזה, אני בן קובע, זה אני התחלתי, אני מתחיל, אני ראשון ואני אחרון. אתה תשב בשקט. כן, אל תחשוב שאתה יוזם של הקשר הזה. עד שלא היית פה, אני כבר עשיתי את הכל. וגם כשאתה פה, אני היוזם של הקשרים בינינו. אתה רק תפתח את הקשר הזה, תגלה אותי. אבל אל תחשוב שאתה עושה את הדברים האלה. הרב קוק ואורות בישראל ותחייתו יש לו פסקה שמה פרק וב הוא קורא לזה ההתפרצות אל השמיים עשו את האדם אל העולמות העליונות. וזה בעיה גדולה מאוד. אסור לאדם להתפרץ, כי הוא מקלקל את כל הקשר בינו לבין הקדוש ברוך הוא. ההתפרצות הזאת היא מסוכנת מאוד. היא גם נותנת לאלוה, כן? את הגילוי שלו שממילא בא ממעלה למטה. חוץ מזה, זה עבודה זרה.
אני נשמעתי בהתפרצות הזאת, שבעצם לדרך העבודה. אנחנו בעצם כן רוצים איתנו לבוא מלמטה למעלה, אבל זה לא... אבל זה המשיכה, בעצם, אם אתה מתפרץ, אתה כאילו בא מלמטה למעלה, אז בעצם אתה מוסף.
תמיד בא ממעלה למטה, אבל ההתפרצות הזאת זה כאילו אתה עוזב את הלמטה. אם אתה עוזב את הלמטה, אתה כאילו אומר שאין הקדוש ברוך הוא למטה. לפעמים שיש מישהו למטה ויש מישהו למעלה, שתי רשויות הן. יש האלוהים של השמיים ויש האלוהים של הארץ, בארץ ואין כלום. עד כדי ככה אני צריך להתפרץ לשמיים כדי ליזום קשר חדש. אתה עוזב את הארציות, אתה כאילו אומר במילים פשוטות, אין אלוהים בארץ, האלוהים בשמיים. בעיקר אני עוזב את הארץ כדי ללכת למשוך אותו. זה עבודה זרה.
אתה מתואר בעצם את ההליך של ההתפקרות של אחר. זה כאילו באוויר, אז אמר שכאילו יש שתי רשויות, וזה שם הכל התחיל...
נכון, נכון. מה זה אומר? זה אומר שבמילים פשוטות, כן, לקומה שלנו, שאלוהים בעולם הזה. אם אתה רוצה, אתה צריך ללכת לחפש אותו בשמיים. בעולם הזה לא תמצא אותך.
לא, זה סוג של עונש. אתה בעצם רוצה לממש את האהבה הזאת עכשיו.
ואתה קובע. מתי? זה כשבא לך. כן? לא כשתמיד, כשהוא בעצם היוזם הזה. וכשבא לך, אתה היוזם של הקשר. היום בא לך, אז אתה, כן, שמחר לא בא לך, אז אתה לא. כן, אז הקב"ה הוא מחכה לרצון הטוב שלך ש... זה לא עובד ככה.
נו, אנחנו נעבור למעגלו. אתה לא יכול לצער את זה. אתה יכול לצער את זה, אתה רואה את זה כדאי.
כן. זה ביטוי של מלכות בעולם הזה, נכון? אותו דבר. זה מין התפרצות לקודש, זה החוצפה, כן? החוצפה הזאת היא בעצם חוצפה, לא חוצפה שיש בה טוב. יש חוצפות שהן טובות, אבל פה זו חוצפה ממש לא טובה. כי אתה... כאילו אתה במדרגה שאתה נמצא בה עם כלום. זה כפוי טובה. אז כדי שאתה עובר את המדרגה הזאת, אתה צריך לברוח למקום אחר שהוא נמצא שם. אז אתה לא יכול להיות פה בעולם הזה. ואז אתה צריך לברוח לשמיים כדי למצוא אותו. זה מהצפוף. כן, הפרסים היו מפתחים את השיטה הזאת. יש להם דת זרטוסטרה. כן, זרטוסטרה, ככה קוראים לזה. כן, של הפרסים זה שתי רשויות. יש את האל, כן, יצג את הטוב עם כל הדברים הטובים, ואת האל שמייצג את הרע עם כל הדברים הרעים. ואז אתה צריך להיות חלק מהאל הטוב. אתה עושה דברים טובים בעולם הזה, ואז משותף לפניכם נגד האל הרע. כן, אז אתה עוזר לו. ואז נותן לך נקודות בונוס, כי עזרת לאל הטוב, שהוא נמצא בשמיים כמובן, והאל הרע נמצא בעולם הזה. ואם התגברת, אז התגברת עם האל הטוב על הארציות, ואז אתה שורף את החומר, הורד את כל מה שיש פה, זה הכל לכלוך, ואתה הופך להיות איזה... כן?
יש את האלה שמתחמים לאל הרע.
זה משהו אחר, אבל בכל זאת, כן, אבל בכל זאת, זה שני רשויות. אז שלום, זה יצח מ... כן, זה נקרא עבודה זרה, זרה, תיתו, עבודה זרה. אבל זה נוזר בשם. תיתו זה עבודה, זה פרסות. זרה, תיתו, עבודה זרה. סתם, אני אמשיך.
באמת.
אם לא נהרבים אתכם כופן, אין לך.
ואתם נאמר, ואל יבוא בכל עת אל הקודש, אם בזאת יבוא אל הקודש, בכל עבודות יום הכיפור. ראינו, שבעיקר החטא היה מה שהיה חוכמתה מרובה.
תסביר את זה, מה זה אומר? אני חושב שזה לכם. ההזכר של העולם המעשי, אתה מזכיר, אתה עולה, אתה אומר הוא לא פה, אומר הרב פה, ההזכר של העולם המעשי הבא מתוך ההתפרצות אל העולם הרוחני. אתה שופט למעלה, נכנס שמה, ולא סדר ותיקון של קודש. מה זה בלי סדר? כי הקודש הוא יורד, לא אתה עולה אדוני, זה הסדר הנכון. כשם שהוא מונע את האור של הקודש מהתפשטותו, אני מונע את ההתפשטות, שזה הטבע האמיתי של הקודש להתפשט. והוא אומר, לא, אתה לא מתפשט, אני עולה. אז לא רק שהוא מונע את הקודש מהתפשטותו במרחב ההוויה, כך הוא גם מוריד את ערכו של הקודש. אני היוזם ומחשיך את יפעתו ברום העניין, ונשאר הציור האלוהי שאין קץ לסוף. כן, אין סוף ראשית ואחרי קרומו, מח ונשפל, לא מתגלה, מוריד לו את כל הערך שלו, מרוקן אותו מכל תוכן. כשאני מחליט זה יהיה. אז זה חז ושלום, כן? אז זה כתוב, הוא מביא פסוק, אויב חרף השם ועם נבל מעשו שמך, נקרא תאוות ענבים. כן? אז זה הפוך, כן? אורן של ישראל מודיע שם השם במרומים ובמעמקים. זה חיבור של שניהם, זה לא רק שם למעלה. זה לא כשאתה הולך, אתה עולה למעלה, אתה מספרת לשם. כן, וכל עומק השפלת ההשגחה והשליטת ההוויה והיצירה מביאה רוממות, השקפה והתעלות אינסוף. דווקא כשהקדוש ברוך הוא נגלה בעולמות האלה, תן לו לרדת, ותוקן. כן? אמנם יש אשר הרשעה, קורא לנצרות, מקבצת כוח מפוזר בכל רחב מרחבי העולם החיצוני, בכל חוג המעשה והמפעל, ומוסיפה בה רק להדלקתה הרוחנית הציורית. זאת גונבים מישראל את האור הזה. ואף שהוא מקסם כזב וסקר, שאין לו רגליים, מכל מקום הרי הוא נטל מליב הקודש בגניבה. הם יודעים שיש קודש, אבל הם בורחים, הם לא מבינים שהקודש הוא כאן. אחד אלוהינו בשמיים ובארץ. אחד. האם שניים? אי אפשר, זה לא יהיה בחומר. בחומר זה מנוחלה. כן, המסוד מסבירה המון את הדבר הזה, שבחומר הכל מנוחלה. והקדושה לוקחת בחזרה את כל האורות הגנובים הללו, זה מה שאנחנו צריכים לעשות. כמו שדיברנו על הכלים, על הוו הזה, שצריכים להחזיר לנו בחזרה. וזה, מעמקי האמונה הציורית הערת האידיאלי המוסר מתגדלים ומתאמצים יותר ויותר על ידי סביבית האויב והחזרת כל הנפש ואחר הרכוש אשר לקח ולהחזיר לעצמנו את כל מה שהם גנבו מאיתן והעשותו כמצודה שהם בדגים כמצודה שהם בדגן כמו שהיינו עשינו במצרים כן, אחרי זה הכוח אז עשו כן, ההתפרסות אל העולם הרוחני קורא לזה וזה בעצם הקליפה האמיתית אז אותו דבר כאן אל יבוא בכל עת אל הקודש שלא אתה מחליץ שאתה רוצה אז מי מחליץ? המלכות
בזאת
אם בזאת כן, זה הזאת זה שקובע מתי יבוא אל הקודש זה נקרא בכל עבודת יום הכיפורים שערי עיקר החטא היה מה שהיה חוכמתה מרובה חוכמתה מרובה זאת אומרת בריחה לשמיים שזה לא בעולם הזה אבות אני רוצה להמתיך גם אתה ירוזול אתה נרדם לנו ינח כמו שאתה תר בספר
אני
אומר דברים אז ינח, תגיד לנו דברים תוך כדי שינה
כמו שתר בספר מושב שכנים למי וזה לשמה נפצה החסיד שבקי, נפצה החסיד שבקים כמו נדב האוויר באו להביא איש זרה יש לומר שנחשפו לראות שתמי שתמה אמרו, אני יודע שנפיר באחד נראו עין בעין וזה מצא להם שפסוקה שפסוקה בזה כמה שלהם
כן, אבל הפסוקה שלהם זה
זרה
מבינו
כן
מהקודש הזה שהם נראו זה צהרה גדול, כן? אבל זה גם תשוקה גדולה של לראות את הקודש הבעיה שזה לא בנוי כמו שצריך
זה לפעמים בעיה גבוהה כי הם לראות אותו עין בעין
כן
עיניים
נכון? אז מה ויש לפרט?
יש לפרט הכוונה שהחטא היה מה שתקנו בחוץ ונכנסו בפנים כמו שבגלל שעשו שם ועקחו בני אהרון ועקנו באמת ועשו המצורך ועקרו לפני הכנס מה? קודם שנתנו אש ואחר זה נכנסו בפנים
זאת אומרת הם עשו כמו
נכון אז הם אומרים בשינה
פינו להם מקום בזמן
הם בעצם לעשות את זה בפנים
נכון, אבל הם פינו את הזמן הרוויחו זמן כדי שיהיה להם זמן רק להסתכל כן, אבל אנחנו לא
יודעים
יאללה, יאללה
זה חידוש יפה אתה קורא את זה, אבל אתה
אז הם עשו את הכל, הפסוק הוא מדויק כן, הם עשו את כל הפעולות בחוץ, בחוץ, בחוץ
ואז נכנסו לפני
ואז נכנסו אז יהיה להם זמן להזין עניין בשכינה לחבוד, נו?
ואז זה נהל אותו פגם שהיה בשך מתן תורה
מה קרה במתן תורה?
והם, זה היה את התורה היה את
התפקנים
זה היה, וזה חטא העגל עלו אחרי משה, לא? חטאו וחטאו, שזה היה משהו אחר
כן, זה מה שהיה טוב, דיברנו לפני וישבו את האלוהים ויוכלו וישתו
אפילו לבני ישראל
כן, אפילו לבני ישראל אבל הוא חיכה להם
אבל זה היה התפקנים, זה היה שזה היה שזה התפקנים ככה
זה נפל אם הוא מחדש, הוא אומר, בן הלב הזה
זה
עוד דבר, זה אותו אלו ואלו דברי לו כמוכם כן, אבל האמת שזה מתאים לנדב ואביו, כי זה השיטה, כן? אפילו אם זה לא הם, זה שיטת נדב ואביו, בוא נקרא לזה ככה. זו שיטה שהיא לכאורה טובה כשאתה מסתכל על זה במחות. זאת אומרת, מה הם רוצים? רוצים תשוקה, רוצים זה? אבל כן, זו יוזמה אנושית, ולא יוזמה אלוקית. ולכן נאמר?
לכן נאמר לאהרון, אחרי הם רוצים לאהרון. תכבו יעשה כן, אלא עם העבודה של כתורת ללמוד במקום השראה ולכן נאמר לאהרון אחרי מות של נאהרון תכבו יעשה כן, אלא עם העבודה של כתורת ללמוד במקום השראה ואיזה אופן לעשות עבודת הכתורת לא יודעת איך שרק אותה
לא
יש
כמו הבנים שלו
לא יעשה, ואל יבוא בכל יום של הקודש
יעשה כן אלא עם העבודה של כתורת ולבוד מה שקורה שיראה
זה עבודה בפנים
זאת אומרת שהעבודה צריכה להיות בפנים זאת אומרת שהוא בפנים אז הוא עושה את העבודה למה? לקשור את הדברים שהוא יראה שם בקטקטל בלי להתעסק יותר מדי במה שהוא רואה, אלא
להתעסק בעבודה עצמה.
עבודה עצמה, זאת אומרת שחוכמתו תהיה פחותה ממעשיו, שמעשיו יהיו מרובים מחוכמתו, כדי שחוכמתו תתקיים. אז תראה באיזו אופן לעשות עבודות הכתורת, שהוא מלחם קשר.
אנחנו אומרים לכם, נכון? נכון לכם, ועוד לכם, ולטובתכם לענתכם.
כן, תמיד.
אז זה דבר שאנחנו אומרות בעצם עכשיו. אין לו אופן להשתמש בהם, לטובתכם לענתכם. אין לו אותם לבד כדי זה.
אז למה יש לנו ציווי? לא לקחתם לכם. הקרוי שם זה משלכם.
כדי לבטא לענת, אבל לא לכם, לטובתכם לענתכם.
נכון, אנחנו חושבים להתפצלות. זאת אומרת, היוזמה היא זו אלוקית. לא יש ברוך אומר להם, לקחתם לכם. זה הציווי שלי. זה יוזמה שלי. זה לא שאתם באים ולוקחים שבא לכם. אני אומר לכם, ביום הראשון הזה הוא לקחתם לכם. זאת אומרת, אני נותן לכם אפשרות לקחת. וחוץ מזה, בשביל מה לקחת? כדי להודות לשמך, לנצחה ולנפלאותיך וכו' וכו'. זה הטוב. זה הכיוון הטוב. אז זה לשון קשר, קטירה, כן? גם אנחנו קשר, אנחנו עושים אגודה עם הלולב. עוד מעט לחזור ללולב וכל זה, התחלנו בזה, ברחנו קצת. לקשר הכוחות שלו, כמו בהתקשרות המידות העליונות. ואתה עושה כתורת ומביא את כל מה שראית שם לעולם הזה. חבר דודי, המתבהר.
זה המתבהר מכל זה, כי תוכנית גילוי שכינה שהיה ביום כיפורים לכהן גדול ביום הכיפורים, ואשר ממנו אוהב זיו על כל אחד הכהנים וכל בית ישראל, וכדי ללמוד מזה דרך העבודה בקיום המצוות, בשיחה ובלבבה לעשותו.
זאת אומרת,
שבעצם כל התכלית של זה, שזה בא ואומר לך שדווקא כשיש לך את כל החוכמה הגדולה הזאת מול העיניים, מה שאתה צריך לעשות זה לעבוד, לא להסתכל, אלא דווקא לעשות את המעשה פה. ואז זה פיך ובבך לעשות פה, להיות בעשייה בפועל של הדברים.
זה לא נרוון.
כן, זה לא... כן, להאזין את עצמך. יש לומר שזה הטעם שעברה תורה שמחה מיוחדת במקדש, וכולל בשמחה זו גם נטילת לולב במקדש כל שבעה, להורות כי הגילוי שכינה שיש במקדש, שכניסו את האדם מדי שמחה, אינו כדי שיהנה מזיו השכינה בלבד, אלא כדי לשמור בזיית לקשר ולאחד כל כוחותיו בעבודה. שיהיה מתוך אהבה, עירה, שמחה ודבקות ותשוקה, ואשר לזה מורה הלולב, שהוא מקשר את כל השישה מידות יחד, וממשיך ממוח הדעת עד המלכות. ולכן שמחה זו הייתה רק במקדש, כמו שמחת הלולב. וזה אשר סיים הרמב״ם, שנקרא השמחה שנשמח האדם ובעשיית המצווה ובאהבת האל. היינו לא מעצם הגילוי של מראות אלוהים, אלא מזה שהוא לומד ממנה איך לעבוד ולקיים מצוות בשלמות. שזו הכוונה של תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה, היינו שהיה לך שמחה, אבל שמחה של התגלות הלב ולא שמחה של קיום המצווה.
זאת אומרת, אסור ליפול למדרגה של שמחה בגלל הגילוי של הלב. השמחה שלנו צריכה להיות שמחה של מעשה.
של עבודה.
של עבודה. של גילוי השם במעשה. זה השמחה.
אני אגב עושה את הרבה כדי לחשב את כל הנובד ביחד.
כן.
זה שלום.
נכון.
זה לא יהיה...
זה עשייה. זה עשייה, זה נעמים. זה פה. כן, זה לא איזה מין עשייה רוחנית, אתה חושב ברוחניות על לולב, על הבעת המינים,
וזה המשיכה.
כן?
וגם שכל העם כאילו במקדש, אז אומרים, אתם במקדש, אבל אתם עסוקים עם משהו, אתם לא...
יפה.
רגע, אתה לוקחים את הלולב, אז ממה אתה...
מה?
לוקחים את הלולב.
נו. אתה מתעסק, נכון, זה לוקח לך הרבה זמן הלולב.
אם לא הייתה הלולב, אז מה הייתה נראה ממה?
הייתה נהנה מהאור עצמו. עכשיו הלולב זה כמו המחתה, זה כל הקטורת שאנחנו נכנסים איתן אל תוך הקודש. ברגע שאתה בתוך הקודש, אם לא היה לנו, נגיד לא היה לנו לולב, אז היינו נכנסים למדרגה של חג הסוכות, זה מדרגה שהיא יותר מדי עליונה, ובמקום להתעסק בלולב שלנו, שזה לוקח לנו הרבה זמן, קצת, כן, צריך להיזהר, שלא יגע באיזשהו מקום, היתרו ככה, תיזהר, תעשה. ברגע שאתה מתעסק בזה, אתה קצת מסיר את היחס לקודש עצמו. כן? אז הקב"ה נותן לנו הסחה, כן? איזה מין מסך הדעת כזה, שנעשה כל מיני פעולות כדי להמחיש לנו מה העיקר. העיקר זה לא לבוא וליהנות מהסרט, שאתה תראה, אתה תגיע למדרגות של רוח הקודש, כן? שמחת בית השואבה, אם משיגים שם השואבים, אבל תתעסק בדברים של למטה, מצוות ומעשים, כדי שכן יתגלה הדבר. כדי שגם יהיה גילוי לדברים האלה, ויהיה חיות לדברים האלה, שיהיה קיום. בכבוד, נדל. בשמחה זו שייכת איפה? רק המקדש.
לא, בשמחה יותר בתשובת המקדש, ששם נצור גילוי שכינה, שרק בחדש לצורת, אחר יום הכיפורים, שאז גלו עוד גדולים שמשיכו לדעת שם גדול לפעד ישראל. וזה מבואר מה שנאמר בעושה שמיני, שמה משה רבנו עליו עשר מיכל ישראל, כי היום השם נראה אליכם, שישבו כל העדה ויעמדו לפני השם, ואומר משה, זה הדבר שהציבה השם, תעשו ויראה לכם כבוד השם. ואי תדם
תורת כהנים.
תורת כהנים שאמר להם אותו יתר רע, תביאו מלבכם, ותיקו לכם ביראה אחת, ובעצה אחת תשרת לפני המקום, ושם שהוא יחידי בעולם, כך תהיה עבודתכם מיוחדת לפניו, שנאמר, ומה אתם מתורת לבבכם? נאמר, שאני השם, אחד, הוא אחד.
שאני אשם אלוקיכם.
שאני אשם אלוקיכם, הוא. מה?
אדון האדונים.
לא, זה אחר.
אלוהי האלוקים ואדוני האלוהים.
שאתם כן, זה יראה לכם כבוד השם.
מה תרגל הנתון? זה היה נורא לך פה. מה הקשר בקום אחי ולדוע על התערה? תחזור מההתחלה.
וזה מבואר, מה שנאמר בשצמין, שאמר משה רבנו עליו השלום אחד ישראל.
אלוהים השם
יראה. אלוהים השם. נו. אז הם ראו. נכון, ויתרו כל העדה ויעמדו לפני השם.
לפני השם. אז הם דומים למדרגה של מקדש. נכון?
נכון.
עכשיו, מי מתחיל את היחס פה? אבל לא ערכו. היום השם יראה.
נכון.
לא אתם באים לראות. מה אתם עולים ללעתי?
נשמע.
אז אני אומר משה, זה הדבר. תעסק בעשייה. כדי שהראייה הזאת, אתם תראו, היא תהיה לתועלת. לא סתם שיחה טובות. אז זה יראה לכם כבוד השם. מה זה הכבוד? מלכות, כבוד בקרית מלכות, נכון? אז המלכות, אתם תקבלו אותה כמו שצריך, כשאתם תתעסקו בעשייה. אז מה עוד כותב בתורת כהנים?
מסביר למה שאתה מדבר איתם בכלל, נכון?
אמר להם, אותו יתר הרע, תעבירו מלבכם. איזה יתר הרע?
של הנאה.
של הנאה, כן. בלי העשייה, נכון. ותהיו כולכם ביראה אחת. מה זה ביראה אחת ובעצה אחת? אבל למה יראה אחת, מה זה יראה אחת, למה יש שתי יראות?
טוב, כי תהיו כולכם עסוקים בעשייה אחת, בגלל שהעשייה הוא מצווה לכולם, הרי מחשבה היא מפוזרת, אז אם אתם
מסתכלים כמה זה, אני חושב שאתה תהיו כללים, תהיו פרטים, תהיו הפוך, תהיו פרטים, תהיו פרטים, תהיו כללים, כלל. תהיו אחד בשלב, אז לא יכולים להראה לכם, טוב? מה אתה אומר, תוריד? אני אחד, גם אתה, גם אני, אתם תהיו אחד. אני לא רוצה לעשות על האחד הזאת.
אמה יראה. בייחוד.
כן. תהיו כולם ביראה אחת.
יראה ואהבה?
מה זה יראה?
אני אתחיל לאוכלו.
מה זה יראה אבל?
אני יראה?
אתה יכול לך מה?
לא.
חוץ לא.
מלכות
זה לא חשוב, מה זה אומר? יראה זה מלכות, נכון? זאת אומרת שיש יראה אחת, מלכות אחת, גילוי אחד של הוויה. שמה? לשרת לפני המקום. בעצה אחת לשרת לפני המקום. כן, שאתם בעצם משרתים של הבורא. אתם צריכים להתעסק בעשייה בזמן שהוא מתגלה. כשם שהוא יחידי בעולם, כך תראה עבודתכם מיוחדת לפניו. מה זה עבודה מיוחדת?
שירה שלה.
כן, זאת אומרת, אתה צריך להיות מרוכז בגילוי, בעשייה של הגילוי הזה. זה העבודה המיוחדת. זה לא עבודה אחרת. מהי העבודה אחרת? לבוא ולהנוע. אז אסור לך לעשות. יש לך עבודה מיוחדת לפניו. והיא עבודה שאתה צריך לטפל בה כדי שלא להישאר, כן, להיות נשאר לרוחניות הזאת שהיא בלתי מעשית. שנאמר, גומלתם את אורלת לבבכם. על זה נאמר האורלה. כן, כי הלב חושק שלא
לעצמו,
רק ליהנות מהדבר הזה. אז כאן זה נקרא ומלתם את אורלת לבבכם. זה הברית, זה ברית המילה של הלב, להוציא את האורלה הזאת שמושכת את האדם רק ליהנות מהמדרגות הרוחניות ולא להתעסק לגלות את הדבר הזה בעולם. מפני מה? כי אני השם, כן? הוא אלוהי האלוהים. השם אחד הוא אלוהי האלוהים, ואדוני האדונים עשיתם כן ויראה עליכם כבוד השם. העשייה הזאת היא מגלה את כבוד השם, היא מגלה את המלכות בעולם. וזה אומר גם דברים הרבה יותר פשוטים, כן? אל תתעסקו במה שאתם רואים, תעבדו, תמשיכו להתקדם. יש אנשים שלפעמים מתעסקים במה שהם רואים. הם באים אחרי התפילה, אומרים, היום ראיתי את העמידה, את האות יוד שמפתחת, אחרי זה עשה אות זה, עד זה, פתאום ראיתי פנים, כן? האות אלוהים. זה נקרא טיפול בכל מה שהוא ראו. אז אני אומר לו, במשך כל הזמן הזה, מה עשית?
ויש לך תפילה?
כן. יצאת מהכוונה, יצאת מהכל. אני נכנסת לתוך איזה מין מראה שעבר בדרך, ויצאת מכל הכוונה של התפילה שלך. לא עשית את הפעולה האמיתית. לא מבקשים לך לבוא עכשיו ולראות דברים וליהנות מהכוונה. כן, וכשאתה כבר בתוך העשייה, לכן כתוב הצדיקים שיושבים ואתה רותם ברס שלהם ולא מעל, כי זה העבודה, הם עבדים. והנה אין לבואה איכה נרמז כל זה בפסוק. ודברנו יש לומר כי כלל ישראל שמעו כי היום נראה השם עליכם. אז הם שמעו קודם כל, יש יוזמה אלוקית, הם שמעו שיש את הקשר הזה היום, היום הקשר הזה מופיע. הבינו כי זה התכלית, לראות ולהנות מזיו השכינה. הם חשבו שזה העניין. כן, הקדוש ברוך הוא, יש סרט היום, כן? מתחילים סרט. אז כולם לבוא לגן פתמה ב-8, יש איזה
להנות.
כן, להנות. אז זה אמר להם משה רבנו עליו שלום, רגע. אתם מספרים לסרט, אבל אתם מספרים את היצירה. כן, תעבירו מביתכם. לא זו התכלית, ליהנות מזיו השכינה, אלא פשוט כדי ללמוד מזה איך לעבוד את השם ביראה אחת ובעצה אחת, כמו שראוי לפני, כן, אלוהי האלוהים ואדוני האדונים. כי האחד בעולם הזה מגלה את האחד למעלה, אבל זו עבודה שהיא בעצם גילוי שיש רק אל אחד, אין שתי רשויות. אתם פועלים כאן בעולם הזה, זה החידוש, דעתי החידוש הכי גדול פה, ולא לעזוב את העולם הזה כדי לעלות לעולם רוחני. כי אתה בעצם בדבר הזה מראה שאין אלוהים בעולם הזה עד שאתה צריך לעזוב אותו, ולכן אתה שואף לעלות למעלה, כי אתה פה לא רואה כלום, בין כל בחורה אין כלום. זה הסכנה הפנימית האמיתית מתוך העניין הזה, שאין אלוהות בעולם הזה.
אז בעצם באותו רגע של הגילוי הוא צריך להיזהר, לא להסתלבה ממנו, אלא לשאוב את זה לעבודה.
לדעת שזה כאן, שזה, שהעולם הזה הוא מלא באלוקות הזאת. לא לברוח, כן, לברוח מהמציאות הזאת. אז זה נקרא עבודה אחת, שאדם רואה גדולתו ואיך הוא שהוא ממלא כל עלמין, כן, הנה, ממלא כל עלמין וגם סובב כל עלמין. אז אתה חושב, כשאתה טועה, אתה חושב שהוא רק סובב כל עלמין, זה הבעיה. כשאתה שואל מישהו איפה האלוהות, כן, זה למעלה, זה רחוק, לא יודע, אבל זה לא, לא קרוב אליי. זה טעות, זו טעות הגדולה, כן, לסובב כל עלמין. ולמד מזה איך לקיים מצוותיו ביראה ואהבה. לכן יש יראה ואהבה. יראה היא בעצם העשייה הזאת, ואהבה זה הגילוי בתוך העשייה. אז מתחיל בדחילו ורחימו, אחרי זה זה רחימו דחילו. זה מתחיל מהעשייה בזמן שאתה רואה, אז אתה ממשיך את החיים שלך. אולי יותר מזה לרמב"ם,
זה נורא פשוט.
נכון שזה קשה.
באופן הכי כאילו זה באינסטינקט של הבן אדם.
נכון.
הוא רואה מחזה גדול, הוא מרגיש משהו מתוק נורא, הוא עוצר.
נכון. זה בדיוק הציורים של המציאות של המאה ה-18. כמו עם הפה הפאור הזה, כולם גם עצור, הכל נעצר. הציור, הכל נגמר פה, הכל כפו, וכולם גם. זה מצוף ממש.
זה באופן אוטומטי, אם עכשיו פה תהיה...
זה לא אוטומטי.
זה בדיוק צריכים לשבת את
זה. זה לא אוטומטי, זה בדיוק ההלכות של ביאת המשיח.
אם זה כאילו של ביאת, צריך להמשיך את הקיץ.
נכון, נכון. אתה בזמן יציאה, אתה ממשיך, אומרים לך משיח בא, אתה אומר, שיבוא, ברוך הבא, אני נוטע, אני ממשיך לטעת. זה חידוש. אומר לך הרמב״ם, אל תתעסק יותר מדי בדברים האלה, אלא תמשיך את העבודה שלך. ואותו דבר, כן, זה בדיוק אותו עניין. אתה חייב להמשיך פעולה. זה החידוש. אתה ממשיך בעבודה שלך בעולם הזה. האנשים שעצרו וחיכו למשיח בהמתנה, הם כבר לא נמצאים פה, שמתם לב, נכון? הם לא נמצאים בעולם הזה כבר. זה פחד, זה מפחיד, זה מפחיד, כי הם עזבו את המציאות של העולם הזה. המשיח הוא לא פה, הקדוש ברוך הוא לא פה, אין כלום פה, הכל שם למעלה, לא יודעים איפה זה יבוא לנו. ופה אנשים, אתה פה, זה מפה, אתה אין לך קשר בכלל,
אין משיח.
אתה דוחף פה, אתה שובר פה, אתה לא עובד כבר, אתה לא מתפקד בעולם הזה, אתה לא עושה כלום, כי אתה מחכה. זה בא ממקום אחר. ואמרו לך, כן, הקדוש ברוך הוא יכול לקרוא לו אפילו מפה, אומר לו, אתה מפה. עם בני האדם, אני לך לא, לא, זה לא אתה, הוא שם. אני יודע מה זה יבוא. דרך אגב, הוא לא יבוא, אני הולך אליו. זה העניין. עזבתי כבר את המציאות הזאת של העולם הזה, אין כלום. זה אותו חטא של המרגלים. שהם לא מסוגלים לראות את הגלות ברוך הוא בתוך העולם הזה בחומר. בעשייה.
עכשיו זה מרפא.
נכון. ולכן כל הסוד של גמר התיקון, מה זה? אחד הסוכות. דווקא. זה היה הנותר מן הגויים ההם, יבואו מדי שנה בשנה להשתחוות לפני השם. כן, בחד הסוכות.
לא, אם קדוש לנו הרבה.
כן?
קדוש לנו
הרבה. כי בעצם כל מי שיבוא, אז הוא בעצם יבוא ויראה שהקדוש ברוך הוא, מה זה הסוד הזה?
קדוש לנו לא.
מה זה הסוד הזה שלך לסיכון דחתה? עוד פעם, חומר, עשייה, עצים, מקלות, מולדים, עדשים, אתרוגים, מה זה כל הבלגן הזה? זה מה שאתה מתעסק, זה הרוחניות שלך. עזוב, רוחניות זה שם למעלה, זה באיזשהו מקום וירטואלי, כן? זה לא יכול להיות תלת מימדי. זה חייב להיות רק מימד אחד. מה יש אתה מוריד את זה לתלת מימדי, אז אתה כבר ברחת, זה כבר... אין לזה קצום, אין לזה קודש, זה לא יכול להיות קודש, זה לא מוכלח, זה סתם ביטויים פה בעולם הזה. טעות. כל הכוח שלנו זה עניין של חג הסוכות. חג הסוכות זה הזמן. לכן זה הלימוד שאתה צריך להתעשת. ודרך אגב, זה מה שהיום הכיפורים אומרים לך, אדוני, רד מהר. זה לא על הפיתה, זה נשאר למעלה, אנחנו... יום אחד בשנה, כן, ועוד וזה, כן. ואני נמצא רוב, אבל לא אחד בהם. תרד מהר אדוני, כי אתה עכשיו בסכנה. תרד מהר מהר למטה, תתחיל במצוקה, תתחיל תפסי ברחום, את כל מה שראית למעלה ובגיל דבר אחד, ולהוריד למטה בחדש יותר פניין, אל תישאר תגוש מהחומר. ולכן בקבלה מתי הזיווג האמיתי? דווקא בסוכות, בסוף סוכות, שעשית את העבודה כמו שצריך פה בעולם הזה, אז יש לך זיווי. לכאורה הזיווי היה צריך להיות בירות סיפורים, בסיס. כן? אז מלמדים אותנו בקבלה, כאילו נכון, הזיווי לנו כשהאור הזה בעצם מתחבר לחומר, שהוא כאן בעולמות האלה, שאתה זורם עם כל העולם הזה, עם כל המציאות של העולם הזה, עם כל ההוויה, כל הגילוי של הקודש שבטבע. זה הקודש האמיתי, הקודש שבטבע. לא הקודש שהוא נגד הטבע.
לא,
כן, יש פה. תביא את זה, אתה רואה. הקדושה שבטבע, לא? שבא זה? לא. עליה מתחת. מתחת זה יושב. לא, לא זה זה, מתחת. אין?
שניים.
לא, לא, לא. טוב, אין פה אין. כתבתי על העניין הזה על השעיה. למען ידעים ממזרח שמש וממערבה, כי אפס בלעדיי, אני השם ואין עוד, יוצר אור ובורא חושך, עושה שלום ובורא רע. אני השם עושה כל אלה. בסוג זה יש הדגשה להיות השם אל יחיד ובורא הכל. כן, יוצר אור ובורא חושך, עושה שלום ובורא רע. אני השם עושה כל אלה. הרב סעדיה גאון מסביר שפסוק זה סותר את התפיסה הדוגלת בשתי רשויות, והרואה את הניגוד של אור וחושך כניגוד הנובע ממלחמה. תפיסה זו סוברת יש כביכול מלחמה ומאבק אצל הקדוש ברוך הוא בעצמו, כן? הוא לא יודע איך לעשות
ניגוד אינטרסים.
ניגוד אינטרסים. תפיסה זו סוברת יש אלוהות אחת שהיא טובה, ויוצרת את האור והטוב, ויש אלוהות אחרת עם אלוהות רעה, שיוצרת את החושך והרע. כאילו שתי רשויות הן. ישות חיובית וישות שלילית. יש מאבק מתמיד שמתנהל בין שתי האלוהות האלה. תפקידו של איש המאמין בדת הזו הוא לסייע לכוחות הטוב לנסח נגד כוחות הרע. כן? זו תפיסה של אלוהות דרמטית שיש בה פיצול. אז אתה רבוש ברוך הוא שום מחלה של פיצול אישיות חד ושלום. ככה זה הנסור. ביהדות החידוש הוא אל אחד המסוגל לחיות עם הקוטביות החריפה שבין האור לחושך, שבין הטוב והרע. תורת ישראל אינה דוחה את הטבע. הרב קוק באורות התורה יודבט, שחושבים שהתורה מבטלת את טבעו של האדם, אז זה נאמר עם נבל ולא חכם. ואון כנוס תרגל, עמא דקבילו אורייתא ולא חכימו. קיבלו את התורה אבל לא נהיו חכמים, למה? כי חושבים שזה למעלה. מתן תורה לא ביטל את המשקל הניתן לדרך הארץ הטבעית. העובדה שהתורה ניתנה רק לאחר 26 דורות לבריאת העולם, עניין מהותי, שהשפעתו לדורות. כשם שקדם למתן תורה ההיסטורי, עולם ומלואו, צמח על יסודות טבעיים אנושיים, כך צריכה להיות קודמת ללימוד התורה הפרטי, העמדת האישיות שהכוחות הטבעיים פועלים בה בשיאות מתן. מתן תורה לא ביטל את הזיקה לטבעיות הזאת, אלא בנה על גבה קומה נוספת. תורת ארץ ישראל היא שניית כל השם שיוצא מכל מרחבי הוויה. לכן חג הסוכות הוא חג כל כך ארץ ישראלי. זו הקדושה שמגלה בטבע ממש. זה הכוח, זה כל אותו יחיו שם. כן? ככה הוא כותב הרב קוק, ששם שנשמת האדם יותר עליונה ויותר פנימית מהמלאכים, ודווקא מפני גדולתה, ירדה עד לתחתית המדרגה ומשם תעלה ברכוש גדול ועצום. דווקא בגלל שירדה לתחתית המדרגה מסביר הרב זצ"ל את הקודש שבטבע, שהוא עליון לאין ערוך מזה שאינו מתחבר לחומר. הוא קורא לזה הקודש שבטבע יותר גדול מהקודש שבקודש. כך הוא אומר, הקודש שבחול שירד על ידי החולין הגמורים יותר נשגב וקדוש מהקודש שבקודש.
הקודש שבחול זה בטבע מידות? זה הכבוד לבניית מידות?
הקודש שבחול.
העולם הזה.
הקודש שבחול יותר גבוה מהקודש שבקודש.
כמו שהעולם הטוב יותר גבוה.
זה, זאת הפעולה שמראה את גודל השם. שהגודל מתגלה בקוטן. אז אתה רואה את גדולתו. במקום שאתה רואה את גדולתו, שם אתה רואה ענוותותו. זה העניין. זה הגדולה האמיתית. לפני אורו של משיח, שיגלה במהרה בימינו, יעורר כוח הקודש שבחול, כך אומר הרב קוק. אנחנו נתחיל לראות את הקודש שבחול, זה יהיה רמז הגאולה. ולכן אין לך קץ מגולה מזה, רק
כשתראות,
אבל כל זה סוד אחד גדול. ותראה את הקודש שבחול, אתה תבין שאתה קרוב לגאולה. אל תחפש את הקודש בקודש. ההסתר של הקודש בטבע הוא שמאפשר בחירה חופשית לאדם. זהו בנוי. זהו ההבדל בין המהלכים והעומדים. בחירה רצונית. הקדושה שבטבע היא ירידה לצורך עלייה. אחד אלוהינו שבשמיים ובארץ אין עוד מלבדו. זו עבודתם של ישראל בעולם. תהילתי יספר ואתי יהפוך החושך לאור והרע לטוב. מר למתוק. כלומר, עד שהדברים יחזרו לשורשם. אבל בגילוי כאן. אתה הופך את כל הגדרת הרב, הוא קורא לזה ככה, ההתגברות הרוחנית העליונה. למה? כי זה מתלבד לגבורות. זה נקרא התגברות הרוחנית העליונה. אין יותר גדול מזה. שזה דווקא יורד. גילוי הגודל בקוטן, שמיים בארץ. הקדושה שבטבע היא קדושת ארץ ישראל. והשכינה שירדה בגלות עם ישראל, היא הכישרון להעמיד קדושה בניגוד לטבע, זה הגלות. אנחנו לא בניגוד לטבע, אנחנו בתוך הטבע. אבל הכישרה לוחמת נגד הטבע, אינה קדושה שלמה. במסכת מגילה כ"ט, העתידים בתי כנסיות ובתי מדרשות של בבל, שהתקברו בארץ ישראל. שם הם עלו בשמיים. אז צריך לחזור. אז מה זה גלות? ניתוק הקשר בין הרוח והגשם. ובזמן החורבן הוא צריך אולי לעזוב את אדמתם ולהכיר את סעודתם רק במעמדם הרוחני המופסק. זה הגלות. בלי ארץ ישראל. אתה באיזה מקום שם, העיקר אתה בתוך איזה בית כנסת, אתה עולה שם למעלה.
זה בעצם מה שדיברנו היום, שזה חוכמה בדין מעשה.
נכון.
שהכל נשאר בעצם בגדו של לימוד.
נכון.
ואז כל מה שנראה בחול נראה לך מלוכלך. זה הפוך, שם בגלות אין לך לא אדמה, לא פוליטיקה, לא כלכלה, לא צבא, שלטון, אין כלום.
זה לא
קודם,
זה קודם, זה
קודם. אין לך לא, זה לא קודם, זה לא קודם. התעודה הישראלית בגלות היא מופשטת. כשהיא יורדת לעולם היא רק נחלת כמה יחידים פרטיים. זה מה שזה קורה בגלות. גם אם זה אחד תופס, אז הוא הופך להיות רבי גדול. למה הוא יש לו איזה אחיזה של משהו כאן, אבל זה פרטי.
אני ממש נותן לסיור של הפסיד במקרים שבת על המציבי צד ומציבי לחץ. אני צריכה לתמוד במפלא, ובמפלא אני מדבר עוד כבר, שלמה נותן עם ארבע חיות. לפני זה נתחיל עם חיות קטנות שהן גדולות, כאילו, על הנמלה הוא מדבר, על הסממית. כמו אני חושב שלכאורה עם חיות כמות קטנות בארץ, אבל כזה נשאל על הממשלה, ואותו דבר במטיבי לחץ, אז הוא גם דבר שם על האריה, והקום לחיות שכאילו הם אלה שממשיל אותם למלא, למרות את כל ארבע בחינות, איך נשאות בעם. בסופו של דבר, איך אתה לוקח אותה לתוך ארבעה תלמידים בהם, שבעצם הדרך של הקודש, שלהופיע בתוך מלכות בעולם הזה, למעשים מבינת את צבא, זה ממשל.
כן. זה הכל שלכם, זה כל כך קשה. בטח שזה יותר פשוט בלי זה. אבל להלביש את כל זה בדברים כל כך, כן, צבא, כלכלה, מה זה? מה אכפת לי מכל זה? כן, אבל זה העניין, זה העניין האמיתי של גילוי הקודש בעולם הזה. סביבות השם, גילוי השם, כלכלה פורחת, מדינה שעובדת, שפועלת, שמזרימה כספים לעולם, ככה זה יהיה בסוף, כולם יבואו לפה. היה סיר אשר בירושלים קודש. אתה תבשל פה קודש, שם הייתם דבר המחלות של עופות אשר נשמור. תבואו לאכול מפה. זה לא עליכם תהיה המגפה. זה העניין.
הוא אמר בשור הבוקר ש...
יש כאן לא רק לימוד שכלי, יש כאן חוויה שמצטרפת אל הלימוד, זה גילוי שכונה, זה הכוח. יש הרבה פה, הרבה, יש הרבה חידושים פה, אבל אני לא רוצה להחדיר. כתבתי את זה היום.
לא מחדיר, לא מחדיר.
כתבתי את זה הבוקר, אבל... כדי להבין איך זה עובד על גם ישראל. פחדתי לאבד את החידושים, אז כתבתי מותר לכתוב שפוחדים, אני תמיד פוחד לאבד את הדברים, אז שיהיה משהו כתוב, משהו בטוח בטוח. אז זה נקרא, כן, סובב כל העמים וממלא כל העמים. בזה יש לבאר שתי מצוות של חג הסוכות ושייכותם ההדדי, מצוות סוכה ומצוות לולב. מזוות סוכה מבחינה של נהנה מזיו השכינה. כן, זה הסוכה. למה? זה מקיף. אז כאן אתה באמת יכול ללכת לאיבוד, כן? אתה נכנס לתוך הסוכה ואתה ככה
מוגן.
לא רק מוגן, אתה גם נשאב, אתה מראה לעולם רוחני כזה, אתה מסתכל על השפך, אתה כולך בעולם אחר.
כן, אתה יכול אבל בגלל שאתה מוגן.
יכול. אז למה אתה יכול? יש כאן מתעסק בלולב בתוך הסוכה. נכנתם המחתה, אל קודש הקודשים. זה הרמז, זה הציור. תבין טוב. אתה נכנס עם המחתה שלך, עושה את הגחלים שלך, עושה את האיגוד שלך, עושה את הלולב, ואתרו, כולם נמצאים פה לפניך, אתה עושה טעולות, ואתה כמעט, כן, שוכח איפה אתה נמצא. בכוונה. אם היית נשאב לבד רק מהסוכה הזאת ולא היית עושה מעשה, אתה בפועל אוכל, שותה, נמצא כאן בתוך העולם הזה, לא בסדר, לא טוב.
אני
אגיד לך
שוב בבוקר
את הסוכה, בוודאי, בוודאי, זה כל העניין, לטול את הלולב בתוך הסוכה ואחר כך להגיע לבית הכנסת ולא לחכות כאן לפני העליל לברך.
אבל אם אני חושב חינן גם כשאתה בסוכה ואוכל כזה ויחזור אלוקים ויוכלו ומצאים.
לא, זה שיש לך את העשייה. יש לך את העשייה, זה לא חשוב. אתה עשית, אתה בונה, אתה מטפל, אתה מתעסק בדברים של העולם הזה. זה לא עניין של הנאה רוחנית של ויוכלו ויסטו. אני מסביר של ויוכלו ויסטו, זה אכילה רוחנית. פה אתה שמח ממש בדשמיות. כן, בישלת, אתה עשית את הדברים. אתה בא עם המקומות התחתונים. את כל זה אתה מעלה לקודש. זה מקום אחר, זה כבר מציאות אחרת. אז זה נקרא, כן, צריך להיזהר, בעניין מצוות סוכה היא בחינה של נהנה מזיו השכינה, כיוון שהיא ממשיכה בחינת דעת ובינה לכלל ישראל, כידוע בכוונות. ונתנה תורה לזה, מצוות לולב, כן, שמורה על איברי האדם, והמצווה היא כל עצמותי תאמר נשם מכמוך. אז נתנו לנו איזה... לולב זה ארבעת המינים כדי שנתעסק, זה המחתה שלנו עם כל הכתורת. כן, לכן צריך לאגוד אגודה אחת. ויעשו כולם אגודה אחת. אולי זה הרמל. כן, עכשיו מתגלה לי אולי זה משהו. כשאנחנו אומרים לכיפור, יעשו כולם אגודה אחת. יעשו את רצון רבים ורשלם, אנחנו כבר אומרים לתורש ואנחנו שבוע איתנו סוכות. אנחנו הולכים לעשות
לעבוד.
לאגוד את הלולב. כן, זאת אומרת, אנחנו לא נשאבים לקודש, למרות שזה יום הכיפורים, הקדוש ברוך הוא, אנחנו מזכירים לעצמנו שיש אולי עוד שבוע, עוד ארבעה ימים, כן? אז במדרש להורות שכל הערה של זיו השכינה למצוות סוכה אינה כדי להנות מזיו השכינה גרדה, אלא כדי ללמוד מזה איך לעבוד את השם, זאת אומרת, של כל עצמתי תאמרנה.
לא מוקל,
זה
לא
הכל.
זה
לא מוקל, זה לא כל עניין של כל, של כללות. כן, זה עניין של חמישים, של כף למד, של כל המידות. האמת זה כל עצמותיי גם, כן? אבל אתה צריך להגיד כל עצמותיי כדי לא לחשוב שזה בעצם עניין חיצוני. כל עצמותיי מלשון קלות, כן, קלות מלשון תכלות הכל, קלת הנפשי לחצות השם. אז כל עצמותיי, זאת אומרת, עד סוף עצמותיי, עד סוף עצמותי, כן, אז אני אומר, כן, כל עצמותיי תאמר נשם מחמוך
כליה,
כן, זה הכלים בעצם, כל הכלים שלנו כליות יועצות, כן, קלת מותיים. אז לכן בקל יש פסק, כשאנחנו אומרים נשמת קודחן.
לא, לא קודם, אין כזה, אנחנו נפסיק.
לא, יש קלת קטן, מתחת לקלת יש קמת, וליד הקמת יש את הפסק הזה, את הקף.
כמות קטן כזה.
אז כתוב, אז בעצם אתה צריך להגיד קל עצמתי ולא כל עצמתי תאמר נשם מחמוך.
זאת אומרת, רק המס כזה זה קול.
כן.
לא קודש קדשים.
נכון. לפעמים יש קודש קודש, לפעמים יש קדשים. כן, כמו אוניה ואניה.
זה לא יהיה מסער.
כן. אלא כזה ללמוד מזה, איך לעבוד את השם מבחינה של כל, כן? אז כמו עכשיו אומרים, זה כאן של עצמתי תמנה. לכן כתב האריזה, שיותר מזה תולב היא מה שנקיים אותה בסוכה. כן, זה העניין החשוב ביותר, בסוכה. ששם הוא בחינת כהן גדול ביום הכיפורים. בדיוק, אתם מבינים, אנחנו עכשיו בקודש הקודשים. אתה נכנס עם הקטורת ואתה מתעסק שם בתוך הסוכה שלך לעשות את התרגים, לעשות, להכין וזה, אתה מתחיל לסתובב בתוך קודש הקודשים הזה שנקרא סוכה, שיש שם שמיים נמצא כאן. אז אתה עושה את כל הפעולה כאן, אז זה אותה בחינה, שכנת כהן גדול ביום הכיפורים שעומד לפני ולפני לפני השם, הסוכה נקראת לפני השם. והלולב הוא בחינת קטורת, שהוא מלשון קשר והאגודה שמקשר כל הכוחות ליחד ועובד בהם, מתעשן. וזהו צמיחות חג הסוכות של המכיפורים. לכן הוא ראשון לחשבון אבונות, שיש בו מחילת אבונות, כמבואר בלשון המדרש תנחומה, שהוא מוכל להם ביום הראשון על האבונות שבין יום כיפורים לסוכות. זאת חידוש. אנחנו אמרנו שראשון לחשבון אבונות, אבל זה כבר מחילה על ארבעה ימים שקדמו. אז יצאנו, רק התחלנו שנה, ארבעה ימים, ואנחנו כבר צריכים עוד יום כיפור קטן. זה חג הסוכות. כן?
זה אפשר להגיד, זה כשאדום קודם, שזה לא מחילה רק על זה שעל הבחינה שעבדת לא בשמחה.
זה בדיוק העניין כאן, כן, להיזהר שלא תהיה לך שמחה כזאת, כן, כי שמחה בלי העבודה הזאת זה בעצם משיכת לב.
לא, אבל שמחה על זה שעבדת.
לא, שלא.
שלא,
בלי
שעבדת.
לא, לא, לא. נהנית, נהנית מביא ראשונה, כן, גנבת אורות. כן, זה לא טוב. לכן אין לסוכות כמדויק בלשון שם, שזה כמו ביום כיפורים. להורות כי יום זה כל אחד מישראל עושה בחינה ושל הכתרת כתורת זה סוכות כמו כהן גדול בהם הכיפורים אני זה סוכה ולילה
כהן גדול, סוכות גם היה לא כך
לא כן,
נמדה
חייב, נמדה אבל כשאנחנו צריכים להיכנס, תגיד לי, שלמי תקשור אותך עם שפצעות כשאתה נכנס לסוכה אני חושב שקודש הקודשים לעשות עבודה לקרוא לך, יריב, הכל בסדר
אתמולי נצטע להעיר אותי לא אשכחה הייתי בכל חלום ולא למחתך, אתה עכשיו כך, סגרתי לי
מה זה שתקשור אותך עם שפצעות?
יריב,
נשים עליך פעמונית נבושי פעמונית, לא יודעת אם אתה חי כן, אז זה הסוכה, הסוכה זה קודש הקודשים, זה פלא פלאות הוא מתקיים אז בכלל ישראל, מה שנאמר, ביהוד קבלת התורה הולך את העגל, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש כל אחד מישראל
זה לא הולך
זה הולך את זה זה לא מתקיים?
לא כמה?
לאן הוא הולך? אחרי בית כנסת
לא לא
לא, הוא עולה את העלייה
הוא עלה
עכשיו הוא נכנס לך עליה
לא, הוא עלה מסיים, לא פה, אני נשמע שלמה
אתה
לא
עלה?
לא, הוא קונה
הוא קונה אתה יודע אם זה פה שחור?
מה, אתה יודע מאיפה הוא הוציא אותו? זה חיית אמיתי לא נפתוח לב פתוח
אבל אין זה סתם פחור
היה מת אותו זה נכון?
היה מת
ממש? ממש מת בחיים מתים רופא חולי, מתיר עצורים, מה אתה רוצה?
זה נכון זה נכון
עכשיו אתה גם יודע מתי הוא בא, מתי לא ואתם תהיו לממלכת כהנים וגוי קדוש שכל אחד מישראל יכול להיות ביתו מקדש כן? ומעשה המצווה שלו כמו הכתרת כתובת זה מה שאנחנו צריכים להגיע להמחיש את הדברים האלה זה לא סתם דברים באוויר זה חשוב מאוד אני אספר לכם סיפור אבל זה ממש סיפור ככה פרטי כזה אבל רק בגלל שאנחנו ממש חברים בעניין הזה במוצא יום הכיפורים באה אישה אמרה לי אני חייבת לספר לך חלמתי עליך ישנה ביום הכיפורים בלילה חלמה אמרתי לתל מה חלמת בעצם חלמתי שאמרת לי מהר להיכנס לתוך רכב במוצא יום הכיפורים ולאפות לך לחמים שלושה לחמים ואמרת תביא חיטה, תביא הכל, תעשי הכל הכל לא יודעת מה זה אומר אז התקשרתי לרבי דוד נושא יום הכיפורים אני אומר, אין לך לא אז הוא אומר לי, אתה עשית סדר העבודה? אמרתי, אוקיי הוא אומר לי, והכהן הגדול הם רצים עם הכיפורים היו באים ונתנו לו אוכל כן לא, נותנים לו, מביאים מה יש לו זמן לבשל כל היום הערב עבד כן, עבודת כזה עכשיו נותנים לו את הכזה אז באים לבשל אז הוא התקשר לאישה הזאת בגלל שתביא לך מהר אז היא התקשרתי לה אמרתי לך רבי דוד אמר ככה אני מסכנה הביאה לי כל מיני לחמים דברים אמר לי תברך אותה הרחת אותה ככה סיפור אז באמת אומר לך שאתה לא עושה דברים שאתה מעביר יש עבודה פה, יש עבודה רצינית, כן? של הבניין, והבניין הזה נעשה למרות שאנחנו לא מבינים מה קורה. כן, אנחנו מנסים ככה לעשות, אנחנו עושים לפעמים דברים שהם לא כל כך מובנים לנו, אנחנו עושים דברים, לא יודעים מה התוצאות שלהם, אבל יש דברים. ולכן אמרו חז"ל, כל נענו על עוליו כדי לעשות כללים רעים ורוחות רעות והנענועים כן אתם רואים שזה גם כן הוליד כל מיני אמון התפילות אחר כך של כל מיני דתות על ידי כל האינדיאנים שמסלקים את כל הסמך מהם על ידי נענועים מכל מיני כיוונים. וזה באמת ככה, חזל, כי נענוע לולב כדי לעצור כללים רעים ורוחות רעות של זה כמו כהן גדול ביום הכיפורים של דת תורת מחפר על ישראל. אז זה בעצם מקיים של כל השטח. הוא מבקש על צורכם, ורק משום העבודה הזו שבאה בצירוף להזיב השכינה, כן? או הפוך, כן? רק בראיית השכינה בצירוף העבודה. מה? הצירוף זה העבודה של ראיית השכינה, או הפוך. צריך להבין למה הוא כתב את זה בצורה כזאת גם. מה הצירוף? מה הצירוף כאן? האם העיקר צריך להיות העבודה שלך ואתה מצרף לזה את הראייה?
יכול להיות
שאתה עונה
שסוף
שלנו דיכוח,
ואז העבודה
מזדפחת. חוץ מזה, יש לנו דיכוח, אבל כאן יש ממש צירוף של עבודה. אבל מה שולט? האם הראייה שלך או העבודה שלך?
העבודה אמור לסלול.
אז העבודה, לכן הוא שם אותה בראש. ולכן הצירוף הופך להיות
הראייה.
זאת אומרת, אל תשכח, אני שם את זה במדרגה ראשונה, כן, המחתה הזאת. אותה מחתה שאתה נכנס בה לקודש הקודשים, זה עושה את העבודה הפנימית עם הגחלים בתוך וחוטא הגחלים לפנים. אז כל העניין הזה, אז ראיית זיר השכינה, זה התוספת, צירוף וקיום מצווה בשלמות מדהים ושמייצרת לבחינה של בו ונשמח אני ואתה. דהיינו, בין אני שהוא תיקון ושלמות עולמות עליונים, בין אתה שהוא שלמות בקיום המצווה. אני ואתה, זאת אומרת, הצירוף של שנינו, אני עם האור שאני מגלה, ואתה עם העבודה שצריך לעשות תוך כדי גילוי אותו אור. ואז השלמות היא באמת שלמות, ואתה גם מקיים, כי חוכמתך היא לא מרובה ממעשיך, אלא מעשיך מרובים מחוכמתך, ואז פה אותך מתקיים. עד כאן.
Mm-hmm.